Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
הישראלי שמוכר הומור אמריקאי לאמריקאים. כתבתה של רוני דורי מתוך מוסף כלכליסט, אפריל 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית שלומי גילר. קובי נזרי הוא ישראלי רציני מאוד שבנה אימפריה של אתרי הומור אמריקאים שעושים כסף מסרטונים פרודיים, מימים דביליים ואייטמים ויראליים. למוסף כלכליסט הוא מסביר איך מייצרים הכנסה מתמונה של חתול חמוד, מה עושים ולא עושים כשכותבים בדיחות לאמריקאים בהרצליה, ואיך הכל בסוף חוזר לילדות בשיקונים של רמלה ולפחד להיתקע בעבודה המשעממת עם קביעות. אני הבן אדם הכי לא מצחיק שיש, מעיד על עצמו קובי נזרי. זו תובנה מפתיעה מאוד עבור מי שעומד בראש Literally Media, מעצמה של אתרי הומור, סרטונים, מימים ואייטמים היתוליים, שמושכת כ-40 מיליון גולשים מדי חודש, ומדורגת בראש רשימת אתרי ההומור הפופולריים בארצות הברית, לפי קומסקור. נזרי הוא הישראלי שמוכר קרח לאסקימואים, או במקרה הזה, הומור אמריקאי לאמריקאים. איך אדם לא מצחיק מתגלגל לעסקי ההומור? זה התחיל אצלי לגמרי כעניין עסקי. אני אמנם לא מצחיק בעצמי, אבל כן יודע להעריך הומור טוב. החבר'ה שמלווים אותי עוד מהילדות ברמלה הם קוראים. אני פשוט הרציני בחבורה. זה שיבוא אליו להתייעץ בכל דבר. ודווקא אני מצאתי את המסלול של תוכן והומור. אמנם במקרה, ועל כך בהמשך, אבל אני גאה בו מאוד. אם להיות בומבסטיים לרגע, אנחנו נותנים לאנשים הפוגה קומית מהיומיום. התוכן שלנו אמור לעשות טוב. ברור שאנחנו גם מרוויחים ממנו כסף, ברור שאנחנו לא פריירים, וברור שלפעמים אנחנו יכולים להיות אגרסיביים, אבל בסופו של דבר, המטרה שלנו היא לתת לגולשים שלנו מנוחה של 5 דקות ומזון למחשבה. ואם הצלחנו, זה וואו. המומחיות של האתרים שמנהל נזרי הוא בייצור תוכן ויראלי. אין ספור אייטמים שמטרתם היא שיתוף ברשתות החברתיות. מתמונות חמודות של בעלי חיים, דרך רשימות סטייל 20 כישלונות האופנה הכי גדולים באוסקר, גיפים משעשעים, תמונות מצחיקות מלוות בפאנץ' ליין טקסטואלי, ועד סרטונים פרודיים על תופעות תרבות. בישראל, שבה תרמות המימים עדיין נמצאת בחיתוליה, אין ממש מקבילות לזה, מלבד חשבונות אינסטגרם או פייסבוק פופולריים כמו הפשוטה. אבל בארצות הברית מדובר בתעשייה שלמה מרובת אתרים, שכל אחד מהם מתמחה בפילוח קהל או סוג הומור מסוים. עם המותגים של ליטרלי נמנים כמה אתרים שמחכבים קבוע ברשימות האתרים שעיצבו את האינטרנט, ונחשבים נכסי צון ברזל בתרבות האמריקאית. ובהם, I Can Has Cheeseburger, שנחשב אחד ממבשרי תרבות המימים של חתולים, Know Your Meme, שהוא מעין ויקיפדיה של תרבות הרשת ותופעות ויראליות, ו-Ebounce World, אתר מבוסס תוכני גולשים שקיים עוד מ-2001. ההפתעה השנייה שנוגעת לנזרי היא שאת האימפריה המאוד אמריקאית שלו, שמעסיקה 80 עובדים במשרה מלאה ועוד 40 פרילנסרים שמייצרים כ-2,000 קטעי תוכן בחודש, הוא מנהל בהרצליה פיתוח. אני מאוד גאה בכך שהרבה מהתוכן מיוצר כאן, בקומה למטה, הוא אומר. ישראל היא יצואנית ענקית של טכנולוגיה ושל מדיה, ואין סיבה שנצליח למכור החוץ הסדרות ולא תוכן ויראלי. איך ישראלי יודע לנהל דבר כל כך לוקלי ופנים תרבותי כמו הומור אמריקאי? זה באמת מורכב, ולקח לנו זמן למצוא את הנוסחה הנכונה לזה. בהתחלה הייתה המון חשדנות. אתה בא לאנשי תוכן אמריקאים ואומר להם, הישראלי הזה חושב ש... וזה הוביל לריבים. בשנה שעברה עברנו תהליך של ייעוץ ארגוני להנהלה, ואחד מהיעדים המרכזיים שלו היה לבנות את הגשר בין הרצליה לניו יורק. החיבור הזה עבד אמנם, אבל לא ברמה מספקת. האמריקאים חששו מהשתלטות יתר של הישראלים, שכמה הם כבר מבינים בהומור אמריקאי. הם גם נבהלו מהלחץ הישראלי, מהיכולת שלנו לבצע תנועה מהירה, לפעמים אפילו בלי אישורים. ומהצד שלנו, היה לנו קשה עם תרבות הניהול האמריקאית. הכל מסודר מדי, וכל תהליך קבלת ההחלטות איתי נורא. איך הצלחתם לגשר על פערי התרבויות? ברגע שהם הבינו שהחבר'ה אצלנו הם אנשי תוכן שמגובים בדאטה, האוזניים נפתחו קצת. הם הבינו שהאתגור שלנו, מה שאורח לרגע רואה, עוזר להם. הם גם ראו את המספרים. כל האתרים הללו דשדשו והפסידו כסף לפני שקנינו אותם וייעלנו אותם. אנחנו גם עשינו עבודה מאוד חזקה ברשתות. בפייסבוק לבדה יש לה אתרים של ליטרלי יותר מ8.5 מיליון עוקבים. בצד של הישראלים היינו חייבים להבין שגם אנשי התוכן האמריקאים צודקים, שחייבים לשאול אותם קודם על שינויים ולקבל מהם את ברכת הדרך. אחרי הכל מדובר בעולמות תוכן שמהותם וצבעם אמריקאים עמוקים, ולכן היה חשוב להפריד, להבהיר שהישראלים לא מתחרים באמריקאים בתוכן. זה לא שלנו, זה המרחב שלהם. אז יצרנו תהליכים ודחפנו לשיח שיש בו לגיטימציה להגיב, לבקר ולהתערב. לימדנו את האמריקאים שמותר, ולפעמים אפילו כדאי לא להסכים עם הבחירים שלהם. ממש לימדנו אותם לומר לא. ובצד שלנו, למדנו לדבר יותר לאט. לבחון תהליכים קצת יותר זמן, להיות מסודרים. היום יש מילים בעברית שכולם מכירים. למה בכלל החלטת לעבוד מישראל? הרי אלה אתרים שהקהל שלהם ברובו המכריע האמריקאי. לי כבן אדם חשוב שהעסק שלי יפעל מישראל ולא בארצות הברית. למה? כי אני ישראלי ופטריוט. אבל זה גם עובד עסקית. אהבת ישראל היא דבר נהדר, אבל אם זה לא היה עובד עסקית, הייתי מוצא משהו אחר. איך ישראלי מצחיק אמריקאי בלי להעליב אותו? כחלק מהייעול ומיקור החוץ לניהול אתרי ההומור המדשדשים, גייס נזרי שורה של אנשי הומור ישראליים לצוותו, ובהם מוטי דפיצ'וטו, לשעבר מיוצרי בובה של לילה, תמר סוכניק, שהייתה סגנית האורך הראשי של וואלה, ואיציק ששו, שהיה עד לאחרונה מנהל הקריאיטיב של מחלקת התוכן השיווקי בוויינט. איך מגשרים על פערי התרבויות כשמייצרים תוכן כל כך פנים תרבותי כמו מימים מצחיקים? קודם כל, אנחנו לא היחידים שעושים את זה, מבהיר דפיצ'וטו, אחראי הרשתות החברתיות וה-SEO בחברה. כל הצוות של בורד פנדה, למשל, יושב בליטה. הם מביאים אמנם הרבה אורחים מאנגליה לעבוד שם, אבל גם מגייסים מקומיים. כמותם, גם לנו יש לא מעט פעילות בארץ, אבל עדיין, רוב הצוות, קרוב ל-75% ממנו, יושב בארצות הברית. הניסיון הראשון לייצר תוכן מפה היה עם צ'יזבורגר. המשרדים היו בסיאטל, וכשהתחלנו לגדול והיינו צריכים עוד אנשי תוכן, החלטנו לגייס אותם בישראל ולא בארצות הברית. כמובן שהיו חששות, לא קנינו את העסק ואמרנו, טוב, אנחנו מעבירים לישראל כי אנחנו יודעים יותר טוב מהם. להפך, ניסינו לעשות מישראל את מה שהם עושים שם, ורוב המקומיים שגייסנו הם אמריקאים שעלו ארצה בתגלית. אנחנו מחפשים אנשים שבקיאים בעולמות התוכן של האמריקאים, שמכירים את תרבות המימים שלהם ומבינים אילו תכנים לא עובדים, אילו כן עובדים ואיך כותבים אותם. מה ההבדל בין הומור אמריקאי לישראלי? הנושאים למשל משתנים בהתאם להבדלים בין התרבויות, אומרת סוכניק, העורכת הראשית של צ'יזבורגר. יש סוגות שלמות של הומור שהקהל האמריקאי אוהב והקהל הישראלי לא שמע עליהן אפילו. למשל, adulting. המעבר מילדות לבגרות מייצר מיליוני מימים, ציוצים ובדיחות בארצות הברית, כי הוא תחום אפור שגבולותיו עמומים. אבל באקלים הישראלי, מי מדבר על adulting בכלל? השתחררת מהצבא? אתה adult. בהצלחה. סוג תוכן שתופס נתח רציני מתרבות הרשת האמריקאית הוא מה שמכונה wholesome, מילה שאין לה ממש מקבילה בעברית, וכנראה לא במקרה. מדובר בתכנים מחממי לב, נעימים ומנחמים. זו לא תופעה שאני ממש מכירה בתרבות הישראלית. אבל בניו יורק כבר נתקלתי בנשים בבית קפה שגוללות באתר חתולים כלשהו ואומרות, זהו, קיבלתי את מנת הסרוטונין שלי להיום. ואם כבר בקפה הסכינן, הם גם מתעסקים המון במימים שלהם בקפה קר, אבל זה כבר נושא בפני עצמו. ההבדל העמוק יותר בינינו לבין האמריקאים הוא תרבות המימים. בישראל הפורמט הזה די טרי. בעוד שם גם מבוגרים מכירים מימים, הם גדלו עליהם ולכן משתמשים בהם בטבעיות, מייצרים אותם ומשתפים הרבה יותר, ולא רק להומור, אלא גם לביטוי עצמי בנושאים של התמודדויות רגשיות, מופנמים מול מוחצנים וכיוצא בזה. זה לא משהו שאני נתקלת בו בישראל. יש עשה ואל תעשה בכתיבה לאמריקאים? אנחנו הישראלים יותר ישירים ובוטים בהומור, מסביר דפיצ'וטו. ושם, כשפונים לקהלים רחבים, ברגע שחצית איזה קו אדום, אפילו בקצת, הרבה יותר קשה להתמודד עם ההשלכות. היית מצפה לי יותר סובלנות להומור נועז, אחרי שסיינפלד וכל כך הרבה סטנדאפיסטים צחקו על תרבות הפוליטיקלי קורקט, אבל אין, וצריך לדעת על אילו מוקשים לא לדרוך. הטבויים הגדולים הם אותם נושאים כמו בישראל. דת, גזע, מין ושיימינג. ההבדל הוא בגבולות הגזרה, ובשביל זה צריך להכיר אותם טוב יותר. יש סוגי הומור שונים שעובדים שם טוב יותר? אין נוסחה ברורה לסוג ההומור שעובד, וזה גם דבר שכל הזמן משתנה. מה שתמיד מפתיע, אותי לפחות, זה כמה הומור שטותי עובד, משחקי מילים וחפלי משמעויות. פעם בחודש יש לנו מים כזה שמגיע בפייסבוק ל-30 עד 40 מיליון אנשים עם מאות אלפי שיתופים. לפעמים זה באמת מאוד מצחיק, ולפעמים ממש קשה לי להבין למה. יש נקודות דמיון בין ההומור הישראלי לאמריקאי? מאז עידן טראמפ, ההומור האמריקאי נעשה דומה יותר לישראלי. לפני כן היו יותר רגישויות, שנעלמו לטובת שיח דומה יותר לזה שבישראל, ולאו דווקא לטובה. יש יותר מחנאות ופילוג שמזכירים את מה שקורה פה. למה להישאר בשיכונים אם אפשר להגיע לווילות? הסיפור של נזרי, בן 45, שגר כיום ברמת השרון עם בת זוגו וארבעת ילדיהם, מתחיל ברמלה, שם נולד כילד סנדוויץ' לאם ספרית ואב עובד מקורות. הייתה לי ילדות מקסימה ומאוד משפחתית, הוא אומר. אמא שלי עבדה כל הזמן במרחק מבט מאיתנו. אני הייתי מאיר אותה כשלקוחות מגיעים ב8:30 בבוקר או אחרי השנץ של הצהריים ומקבל בעצמי את פני הלקוחות. רמלה נחשבת עיר מצוקה. בייחוד בשנים שבהן אתה גדלת. אני לא הרגשתי את זה אז. בבית שלי חינכו אותנו למצוינות, ונתנו לנו להרגיש שאנחנו מסוגלים לכל דבר. רק כשאתה יוצא החוצה ואומר רמלה, ועונים לך רמלה וכאלה, אתה מבין את הדימוי של המקום. אנחנו גרנו בבתי השיקון של פעם, שתי קומות, ארבעה דיירים. הילדות שלי התקיימה במשולש שבין הבית שלי, בתי החברים והצופים. לא היו לנו הרבה חופשות או מותרות, אבל גם לא היינו מסכנים, ובטח לא חיינו בתחושה של חסך. מצד שני, כשאתה נפתח לעולם ורואה שיש גם שכונות של וילות, אתה שואל את עצמך, איפה אתה רוצה להיות? בווילה או בשיקון? למה הם כן ואני לא? אז אתה רוצה להוכיח לעצמך שאתה מסוגל גם להגיע לווילות, שאתה טוב באותה מידה, לא ממקום של קנאה, אלא של מסוגלות. בנזרי, יותר מהוכיח. בצבא היה קצין בשריון, ומיד עם שחרורו החל ללמוד לתואר ראשון כפול בהוראת מחשבים ומנהל עסקים במכללה למנהל. היה לך כסף למכללה פרטית. משרד החינוך נתן אז מלגה למי שהלך ללמוד תואר כפול בשילוב הוראת מחשבים, וממן לו כמעט את כל התואר. את היתר מימנתי בעזרת מלגה שקיבלתי מעיריית רמלה. הרוח היזמית של נזרי באה לידי ביטוי עוד בהיותו סטודנט. בזמן התואר הקמתי חברה קטנה להדרכות מחשבים. אנחנו מדברים על תחילת המילניום, תקופה שבה היו הרבה מפעלים תעשייתיים ומנהלים מבוגרים שלא ידעו להשתמש במכשיר הזה שישב להם על השולחן. הייתי נוסע עליהם ועושה הדרכות אחד על אחד, ממש מעביר את כל הדפים שיש להם לאקסל או לוורד. הייתה לי קרובת משפחה שעבדה במייקרוסופט, והם חיפשו מישהו שיסע בארץ ויעשה הרצאות על האופיס החדש, אז בשלב מסוים עשיתי גם את זה. לא טריוויאלי עבור ילד בן 20, בלי גב כלכלי איתן, לוותר על ביטחון תעסוקתי כשכיר ולהעז בהרפתקה היזמית. לא הרגשתי את הפחד הזה. אולי כי אבא שלי חי אותו כל הזמן. הוא היה מונע מהרצון לקביעות במקום מוכר, ולמרות זאת, כל הזמן חיינו במתח קיומי, תמיד להיזהר שלא נגיע למצב של מחסור. אז אני פיתחתי תגובת נגד לזה, והמתח הזה, שכל הזמן חי בתוכי, תורגם לערנות ורעב. לקראת סוף התואר פגש נזרי את אופר דרוקר, מחלוצי הפרסום הדיגיטלי בישראל שפרס עליו את חסותו. הייתה לנו חצי שנה של שיחות, ולא ידעתי כל כך מה הוא בכלל עושה בעסק שלו, עד שיום אחד הוא פשוט אמר לי, יאללה בוא, מספר נזרי. החברה שלו, אורידיאן, עבדה אז בארצות הברית, והרעיון היה שהפתח את השוק הבינלאומי שלה, וזה התאים לי כמשרת ערב של סטודנט. קיבלתי מחשב קטן ומהמם כזה שעורר בי התלהבות עזה. עשיתי שיווק פרופר, מחירות ופיתוח עסקי, ואופר לקח אותי למסעותיו באירופה וצירף אותי לפגישות. למדתי ממנו המון. שנה לאחר מכן, דרוקר עזב את אורידיאן, ונזרי, בן 26 בלבד, קודם לתפקיד סמנכ"ל החברה. זו הייתה סביבה מאוד הייטקיסטית של פעם, ואני, הילד מרמלה, הייתי מאוד לא קלאסי שם בחדר, הוא אומר בדיפלומטיות, ורומז לכך שהמינוי שלו לא עבר חלק בחברה. אבל הייתי מאוד מכוון מטרה, ולא נתתי לזה להשפיע עליי. ב-2006, רגע לפני שמלאו לו 30, הוא מונה למנכ"ל החברה, ובתוך פחות משנתיים סידר לה אקזיט לקבוצת Y-Brand, רגע לפני שהשווקים קרסו, כלשונו. מאז עבר נזרי שורה של תפקידים בתחום המדיה וייסד כמה חברות, ובהן Positive Media, פלטפורמה לקידום ביקורות חיוביות ומחיקת ביקורות שליליות ברשת, שנרכשה בידי Ynet ב-2018, Twist Digital, פלטפורמה ליוצרי תוכן עצמאיים לקידום ושיווק ברשתות החברתיות, שבה הוא משמש מייסד שותף ויושב ראש, The Mind Ad Media, שמתמחה בשיווק מפולח, ושגם בה הוא משמש יושב ראש. איך הגעת מעולמות הפרסום ליצירת מימים ודחקות? בעולם הפרסום התפקיד שלי הוא מעין ברוקר, חוליה מקשרת בין האתר למפרסם. בשרשרת המזון הזו, בעל האתר הוא הכי מסכן, כי נחתכים המון כספים בדרך אליו. זיהיתי בו גם פוטנציאל ענק, אז החלטתי להתחיל לרכוש נכסים דיגיטליים, ממש כמו בתחום הנדלן, שם קונים בניין קיים עם סוחרים, מוציאים אותם החוצה כדי לעשות שיפוץ, ואז מביאים סוחרים שמשלמים יותר כי המוצר טוב יותר. ככה עשינו בעולם התוכן. ולמה דווקא הומור? עשינו מחקר. עברנו מספורט לכל מיני דברים, עד שנפלנו על תחום הבידור. הסתכלנו על המספרים ונדהמנו. ואז הגיעה הזדמנות עם האתר eBounce World, שהיה ויראלי אבל הפסדי, ואיכשהו הבעלות עליו התגלגלה לשלט בורסאי בישראל. אז רכשנו אותו, ומהר מאוד הגיעה ההזדמנות לרכוש אתר שני וכן הלאה. חיפשנו נכסים שנמצאים בצומת דרכים או בהפסדים, כי לא הייתה לנו את היכולת לממן עסקים שנמצאים בעלייה. מה מבין פרסומה ישראלי שלא הבינו אנשי תוכן אמריקאים? בתור מי שמגיע מעולם המוניטיזציה, אני יודע איך למקסם מכל נכס את המקסימום תשואה. ההכנסות של ליטרלי מגיעות כיום משלושה ערוצים. הערוץ הראשון והעיקרי הוא באנרים של פרסומות, תמונה או וידאו שמוטמעים באתרים שלנו. השני הוא וידאו, בכל סרטון שאני מעלה ליוטיוב או סנאפצ'אט. הפרסומות שוטלות שם פרסומות ומתחלקות איתנו בהכנסות. והשלישי הוא שירותי אינסייטס. על בסיס יכולות הדאטה שלנו, אנחנו נותנים ייעוץ לגופים כמו משרדי פרסום על בסיס תקופתי, שכולל מידע על הטרנדים החמים ברשת, שיסייע להם לייצר את התוכן הבא. חוץ מזה, היה הרבה מה לייעל באתרים שרכשנו. אתה נחשף למבנה עלויות מטורף. אתרים שמעסיקים הרבה מאוד סמנכלים אמריקאים שמרוויחים יותר מדי, כשהם יכולים לעשות את זה בהרבה פחות בישראל או במקום אחר. איך מגשימים חלומות כשכולם מסביבך אומרים לא? ליטרלי מידיה, מרשימה ככל שתהיה, היא רק חלק קטן מהסיפור של נזרי. ב-2015 הוא ייסד את קרן ההשקעות הפרטית We Endeavor, שאותה הוא גם מנהל, ומאז הוא מעורב בלא פחות מ-15 חברות שונות, שמעסיקות 250 עובדים ב-10 מדינות. בין היתר, הוא השקיע ב-Convert Media, שנרכשה בידי טבולה ב-2016, והחזיק במניות של Excelate, שנמכרה לנילסן ב-2015 ב-200 מיליון דולר. הרעב והאש שבי לא נגמרים, אומר נזרי, שגם חבר בתוכנית YPO למנהיגים צעירים של הרווארד. אני כל הזמן במשימה הבאה, עסוק בלהוכיח את הדבר הבא. במשך השנים לא הייתי בחוויה, לא עצרתי להנות לרגע מההישגים שלי, אלא המשכתי לדהור בעשייה. כיום אני יודע להעריך הרבה יותר את המקום שהייתי בו מאשר בזמן שישבתי על הכיסא. זה עניין של גיל ובגרות, אבל גם חלק משינוי שאני עובר כדי לקחת צעד אחורה מהעשייה ולהקדיש יותר זמן למשפחה, בניסיון להרגיע ולשחרר יותר. במסגרת הצעד אחורה הזה, נזרי מינה בחודש שעבר מנכ״ל חדש לליטרלי מידיה, אורן קצף, לשעבר נשיא תאגיד התקשורת קונדנאסט. ההתכנסות הזאת גם מאפשרת לנזרי להעמיק בעשייה החברתית שלו. מאז 2014 הוא חבר בוועד המנהל של עמותת תפוח, שפועלת לקידום השוויון הדיגיטלי בישראל באמצעות הכשרות טכנולוגיות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, סיוע לקשישים בשימוש באינטרנט, קורסי הסבה להייטק בסבסוד ותנועות נוער שהוא מעין צופים דיגיטליים. בשנים האחרונות נזרי מפנה יותר ויותר ממרצו לעמותה. היה לי חיבור מהרגע הראשון עם דפנה ליפשיץ, המנכ"לית הקודמת של העמותה, בעיקר כי היא דיברה על ארגון הנוער של העמותה, ועל הדרך זרקה לי שיש עירייה אחת שמוכנה לתת לעמותה מבנה בריטי מתקופת המנדט. זו הייתה עיריית רמלה. הרגשתי שאיכשהו הכל חוזר לשם. גם את שמה של הקרן שלו, שבה מכהנים לצידו חברי הילדות שלו מרמלה, שינה נזרי לאחרונה מ-We Endeavor ל-Ventures 44, על שם כביש 44, המחברת רמלה לתל אביב. 44 במהותה מקימה חברות עם אנשים טובים, הוא מסביר. אנחנו משקיעים פעילים בחברות בטוויסט מסוים, אנחנו יוזמים את החברות עם היזמים עצמם. המטרה שלי היא לסייע לחבר'ה הצעירים, לא היזמים שירוצו לקרנות הון סיכון, אלא כאלה שצריכים דחיפה. אני קורא להם היהלומים הלא מלוטשים. הם יכולים להיות סמנכלים בחברות שרוצים לקחת את ההנהגה, אבל אין להם את התעוזה לעשות זאת. או אנשי פריפריה שפחות עוברים מסך בפגישות עם קרנות, כי הם הרבה יותר תכלסיים. איך זה עובד בפועל? אני עובד כיושב ראש של החברות האלה ועוזר להן. השותף שלנו, יניב בנתיה, הוא הדמות הטכנולוגית. הוא גדל במייקרוסופט והיה CTO בתפקידו האחרון, והוא חבר ילדות שלי מרמלה. הוא מלווה את כל ההתחלה של החברות בהיבט הטכנולוגי שלהן. הקמת תשתיות, מרמת ה-IT עד רמת ה-Hardcore טכנולוגיה, גיוס אנשי הפיתוח הראשונים וליווי צוות הפיתוח הראשון עד שהוא יכול להמשיך לבד. השותפה השלישית בקרן, שירלי לוינשטיין, אחראית לחקור את התחום שאנחנו נכנסים אליו, לאסוף נתונים ולבדוק את ההיתכנות העסקית של המיזם. חברי ילדות נוספים שלי שמעורבים בקרן הם שחר שערבני, ה-CFO של הקבוצה, שנותן שירותים פיננסיים לכל החברות, ודניאל רבנר שנותן לנו ייעוץ חיצוני בשיווק בכל החברות. הכל קשור לרמלה בסוף. כן, אפילו עמית טפירו שהוא שותף שלי בכמה מהחברות. בפגישה הראשונה שלנו גיליתי שהוא גדל ברחוב שלי ברמלה במרחק כמה בתים ממני. הסבתות שלנו אפילו גרו דלת מול דלת. והמשימה שלך היא להבהיר לאנשים מרמלה שהם יכולים לצאת מהשכונה. אני מאמין גדול בלקדם בבית ולתת הזדמנות לאנשים. זה משהו שאני סוחב איתי מילדות. לגרום לאנשים להבין שאפשר להגשים חלומות, אפילו כשכולם סביבך אומרים לך לא. שאתה לא מהמקום הנכון, שאתה לא האדם הנכון. המנטרה שלנו היא, נסה, מה אכפת לך? מקסימום תיכשל. ככה הקמנו עד היום 7 חברות, ועוד כמה שכבר מכרנו. ההייטק הוא הפתרון לאי השוויון בישראל? לאו דווקא. אני ממש לא מאלה שחושבים שכולם צריכים להיות ב-8200. המטרה שלי היא להנחיל לאנשים בפריפריה את היכולת לחלום בגדול. החוויה הפריפריאלית הכי חזקה שלי היא הפחד. לך לעבוד במשרה משעממת ובטוחה, רק אל תיכשל, ואת זה אני רוצה לשנות. תנסה. מקסימום לא יקרה שום דבר, אבל תלמד דבר או שניים בתהליך שיעזרו לך אפילו בתפקיד הבא שלך כשכיר. אני לא רוצה שכולם יהיו יזמים, אלא שלכולם תהיה יזמות פנימית. כל אחד יכול להעז. הישראלי שמוכר הומור אמריקאי לאמריקאים. כתבתה של רוני דורי מתוך מוסף כלכליסט, אפריל 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים מולבלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, שלומי גילר.